רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו ווסט רעננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול באמת בכל האמת, אז למה אתה לי בצוהר.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
שלום ואחר הצהריים טובים, אני ענבר אם, אתם מאזינים לתוכנית סקיני מינוס שמשודרת ברדיו סול כל יום חמישי בחמש אחר הצהריים. למי ששומע אותנו פעם ראשונה, אני יועצת לכלכלת המשפחה, ואני עוזרת למשפחות לעבור ממינוס לפלוס, מעברה לצמיחה. המטרה של התוכנית לדבר על כלכלת המשפחה וכסף מכל מיני זוויות. כל השידורים הקודמים של התוכנית נמצאים בספוטיפיי, חפשו סקיני מינוס, כנסו, סמנו עוקב לקבלת תכנים נוספים ודרגו אותנו חמישה כוכבים. היום, 531 באוקטובר, אנחנו עדיין מחכים ל-59 אחים ואחיות שלנו שעדיין חטופים בעזה. אנחנו מחכים שכולם יחזרו הביתה ולא נוותר עד השבת החטוף האחרון. אני רוצה לפתוח בפינת האקטואליה. האמת שכמה שבועות לא הייתי פה, ודווקא בשבועות האלה שוק ההון ירד ירידות חדות, וחשוב לי להזכיר מה עושים. קודם כל, חשוב להגיד, ירידות בשוק ההון זה לא בג, זה פיצ'ר, זה חלק מהמשחק, ויש תקופות כאלה שהן תנודתיות. ויש תקופות כאלה שהן בתנודתיות, כן. אל תנסו לתזמן את שוק ההון. זו הדרך להפסיד. אתם לא יכולים לדעת מתי יהיו סוף הירידות, ואתם לא יכולים לדעת מתי יהיה תיקון, ומתי יתחיל העליות בחזרה. אז לא לתזמן את שוק ההון. מה כן לנסות לעשות? אם אתם משקיעים לטווח ארוך, ואתם לא צריכים את הכסף, ויש לכם מספיק זמן תיקון, אז לא לעשות כלום. פשוט לא להסתכל עד שיעבור הגל. אם חיפשתם הזדמנות להתחיל להשקיע, זה בדיוק הזמן לבחון כניסה לשוק. כי עכשיו אתם יכולים לקנות סחורה יותר בזול. אבל קחו בחשבון שעדיין יכולות להיות תנודתיות בטווח הקצר ושהשוק הוא מאוד תנודתי כרגע. ואם אתם נכנסים עכשיו, השוק עוד יכול לרדת. ואם אתם משקיעים לטווח קצר של שנה-שנתיים, בשום אופן לא להיכנס לשוק ההון, זה מסוכן מאוד. מובהר בזאת כי כל הרשום לעיל אינו מהווה ייעוץ השקעות, כל פעולה היא על אחריותכם בלבד. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד אחריה אנחנו נדבר עם האורחת שלי, דינה לויקרי.
ולא יהיה ממה לחשוש, וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתרחו והלב השומר לא פגע, יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו. בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתרחו והלב השומר לא להיפגע. יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו.
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר, בהגשת ענבר אם.
אנחנו נמצאים היום בעולם מאוד תחרותי. על כל משרה יש הרבה קופצים. להתקבל לעבודה חדשה דורש הרבה מאוד, דורש הרבה יותר מניסיון וכישורים מקצועיים. ואם אתם היום בין עבודות, או שהייתם רוצים לעבור לעבודה יותר משתלמת כלכלית, או לעשות שינוי בקריירה, צריך לדעת להציג את עצמך בצורה נכונה, ולהתנסח בשפה של מקבלי החלטות, להבין את הקודים הסמויים של עולם העבודה. ולכן הזמנתי היום לאולפן את דינה לוי קרין, בעלת המרכז לניהול וקידום קריירה, יועצת קריירה ומאמנת אישית, ומתמחה בליווי מנהלים בכירים. כדי לדבר בדיוק איך עושים את זה נכון. אז שלום דינה.
אהלן.
איזה כיף שבאת.
איזה כיף להיות פה.
אני ממש ממש מתרגשת. ואני אשמח שתציג את עצמך.
אוקיי. אז קודם כל, תודה על ההצגה, עשית הצגה נהדרת. אני באמת, כמו שאמר, דינה לוי קרין, בעלת המרכז לניהול וקידום קריירה. אני יועצת קריירה ומאמנת אישית, ואני בעצם מלווה מחפשי עבודה ואנשים בצמתים בקריירה, ונותנת להם בעצם מעטפת מלאה לחיפוש עבודה ולהגדרת תחום העיסוק שהכי מתאים להם. אני נותנת להם גם כלים פרקטיים וגם כלים מנטליים, וממש ככה ליווי עוטף. אני מתמחה בליווי מנהלים ובכירים, ובעצם אני מביאה איתי 20 שנות ניסיון של, מתחום של משאבי אנוש וגיוס מארגונים גם בארץ וגם בארצות הברית, במגוון מאוד רחב של תחומים ותעשיות. וזהו, מעבר אם את רוצה לדעת מה, ככה מעבר לעשייה ברמה האישית, אז אני נשואה לתומר, אנחנו מגדלים ביחד 5 ילדים, ובעצם חלק מהחיים שלי בעצם ככה זה נותן לי המון תובנות, גם לגבי החיים, גם לגבי הקריירה, ובעיקר לגבי השילוב בין השניים, שהוא לפעמים לא פשוט.
יס, שתפי אותנו למשל בתובנה אחת שקיבלת מגידול ילדים ולהיות אימא.
זה, קודם כל זה גידול ילדים, אני בפרק ב' במשפחה מורכבת, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, אז יש המון המון תובנות, אבל אני חושבת שאם אני מחברת את זה לדברים שאני עושה, אז בעיקר הנושא הזה של למרות כל העיסוקים וכל הקובעים, לא להתפשר על עצמי ולהגיד את העכשיו תורי הזה, ולעשות את הבחירות בחיים שלנו ובקריירה, מתוך מקום שאנחנו שמים את עצמנו במרכז. כי בסופו של דבר, אם אני לא שמה את עצמי במרכז, יהיה לי מאוד מאוד קשה לתת לסביבה שלי, לילדים, לזוגיות וגם ללקוחות. אז בסופו של דבר, זה גם אחד הדברים שמאוד מאוד מנחים אותי בעבודה, בייעוץ קריירה ובאימון האישי, לעזור לאנשים להגיד את העכשיו תורי הזה, לשים את עצמם במרכז, ולבחור את הבחירות שלהם בקריירה, וכתוצאה מזה גם בחיים האישיים, מתוך הקשבה פנימית לעצמם, ודיוק עם עצמם.
לפני שניגע ממש בטיפים של איך ניגשים לרעיון עבודה, ואיך כותבים קורות חיים, סתם מסקרן אותי לדעת, כי אני תמיד מעניין אותי, את יודעת, למה אנשים עושים את מה שהם עושים? זאת אומרת, מאיפה הגיעה השליחות הזאת דווקא לעסוק בתחום הזה?
אוקיי. אז תראי, זה אמת שלעולם של משאבי אנוש, אני הגעתי מאוד מאוד במקרה לגיוס במשאבי אנוש, אני ממש לא התחלתי בתחום הזה, אבל אחרי שהייתי 7 שנים בארצות הברית, סיימתי 2 תארים באוניברסיטה, ופיתחתי קריירה ככה מרשימה, הגעתי לדרגים בכירים במשאבי אנוש, חזרתי לארץ, ובמקביל לאיזשהו משבר אישי שאני עברתי, שהוביל בסופו של דבר לגירושים, אבל חיפשתי עבודה, מן הסתם. ואני, שאני מגיעה מעולמות של גיוס ומשאבי אנוש, חשבתי שיהיה לי פשוט, גם הגעתי עם חתיכת רזומה ורקורד מאוד מרשים, והתבדתי, גיליתי שזה ממש ממש לא פשוט, מצאתי את עצמי באמת נתקלת כל הזמן ב-over-qualified, under-qualified, אף אחד לא מבין מה לי, כי לא הצליחו להבין אותי, ואת העשייה שלי, ופשוט לא הצלחתי למצוא עבודה, ובאיזשהו שלב, בגלל המשבר האישי שעברתי, הלחץ הכלכלי השפיע עליי כל כך שפשוט נאלצתי להתפשר. ולקחתי תפקיד שהיה קטן עליי בלפחות 10 מידות. זה שבר אותי, זאת הייתה תקופה איומה. כן הלכתי להתייעץ עם איש מקצוע שנתן לי עצות, שילמתי המון כסף בשביל עצות שרק עשו לי יותר נזקים. ובסופו של דבר, אני חושבת שאני יודעת להגיד, שאם לי היה בתקופה ההיא, מישהו שהיה נותן לי את הכלים, את הידע, היה מלמד אותי את כללי המשחק, כי בסוף נכון, אני הגעתי עם עולמות גיוס ומשאבי אנוש, אבל הכרתי את כללי המשחק בארצות הברית, לא בישראל. ולא ידעתי שאני לא יודעת את כללי המשחק. אז אם היה מישהו שהיה מלמד אותי, היה נותן לי את הכלים, היה נותן לי, תומך בי, היה שומר על האינטרסים שלי בתהליך הזה, ולא נותן לי להתפשר על עצמי, אני חושבת שלא הייתי משלמת את המחירים הכבדים שהייתי משלמת, וזה היה עובר הרבה יותר פשוט, ועם הרבה פחות תסכולים וכאב. אז...
אז החלטת לתת, לעבור צעד?
אני אמרתי שאני, אני יודעת כמה התקופה הזאת שחיפוש עבודה היא מאוד מאתגרת, בטח בטח היום שאני עובדת ככה עם מנהלים ובכירים, יש פער עצום בין היכולות והרזומה וההישגים שלהם, ופתאום הם מוצאים את עצמם, עם המון לואים והמון כאילו, אתה מרגיש לא שווה פתאום. ואמרתי, אני ממש רוצה לעזור לאנשים להיות במקום שנכון להם, ושלא יתפשו על עצמם, ולעטוף אותם ולתת להם את כל מה שאפשר, כדי שהם יעשו בחירות מדויקות. זה הלמה שלי בעצם.
יש הבדל בין מחפשי עבודה, כאילו, את מתמחה במנהלים ועובדים בכירים. יש הבדל בין אנשים רגילים שמחפשים עבודה ומנהלים בכירים, זאת אומרת, במקום הזה של לכתוב רעיון עבודה, לכתוב קורות חיים, או רעיון עבודה, יש הבדל תכלס איך שמכינים אותם?
כן ולא. תראי, יש הרבה מאוד דברים שזה דומים. חיפוש עבודה זה חיפוש עבודה, ויש כללים שהם מאוד מאוד דומים. יחד עם זאת, האתגרים שבכירים ומנהלים עוברים הם טיפה שונים. אני אתן רק למשל דוגמה אחת. למשל, ככל שאת עולה בפירמידה, היא נהיית יותר צרה.
נכון.
יש הרבה פחות משרות. אז חיפוש העבודה מן הסתם גם מתארך יותר. ואת צריכה לדעת להתמודד עם הסיטואציה הזאת, מה שזה לא שזה, איך אני אגיד, גם...
או להתפשר.
או להתפשר, אבל אז זה לוקח אותך אחורה, איך תחזרי חזרה. המקפצה הזאת, למשל, מסמנכ״ל למנכ״ל, היא מקפצה שהיא צריך להתכונן. זה לא משהו מעכשיו לעכשיו, צריך לדעת איך להיערך לזה. ובכל דבר, זאת אומרת, גם ברמת איך אני כותבת את הקורות חיים, ואיך אני מציגה את ההישגים שלי, גם בקורות החיים, גם בלינקדאין, גם ברעיון עבודה, בכל שלב בדרך יש ניואנסים שהם מותאמים למנהלים ובכירים, שהם בשונה מזוטרים או מנהלי ביניים, או אנשי, כאילו,
תיאת אנשים. כן, יש, ממש זה, ממש בולד ההבדל?
יש הבדל. יש דברים שהם גם לא יכולים לעשות, תראי, זאת אומרת, אם אני בתחילת הדרך, אני יכולה לבוא ולצעוק לעולם, אני מחפשת עבודה. אם אני סמנכלית בכירה באיזשהו ארגון, לא תמיד אני יכולה להגיד את זה בצורה פתוחה, מה גם שהרבה מהמשרות, בעצמם בכלל דיסקרטיות. זאת אומרת, המגייסים לא מפרסמים את המשרות. כי אם אני רוצה, נניח, להחליף את המנכ״ל או את הסמנכ״ל, לא תמיד אני אלך ויפיץ את זה.
זאת אומרת, הבעיה היא גם לא תמיד, גם זה שיש פחות תפקידים, אבל גם שזה תפקידים, אתה לא יודע שמחפשים.
בדיוק, אז את צריכה למצוא את המשרות הנסתרות האלה.
כן.
ובסוף, כן, כן. ושוב, גם אני אגיד לך עוד דבר אחד, שקורה המון שאני פוגשת אצל אנשים שככה מגיעים לתהליכים, זה הרבה מאוד אנשים שהגיעו לתפקידי סמנכלות ומנכלות, הם בעצם התגלגלו ממשרה למשרה. משכו אותם לאורך הדרך ממשרה למשרה. הם בעצם מעולם לא באמת חיפשו עבודה.
הם הצטרפו, אומרים, יש לך סוס שמושך אותך.
כן, בדיוק. ואז מה שקורה, שהם פתאום, באיזושהי נקודה בקריירה, מוצאים את עצמם, אחרי שנים שהם בכלל לא צריכים לא לשווק את עצמם, ולא זה, הניסיון שלהם דיבר בעד עצמו.
באותו ארגון גם, אז כולם מכירים אותם ואת היכולות שלהם.
כן, או שכאילו, את יודעת, מישהו שעבר ומשך אותם למקום אחר, ובסופו של דבר, כאילו, הם לא צריכים לעשות את העבודה הזאת, שפתאום באופן יזום, ללכת לחפש, לשלוח קורות חיים, לעשות נטוורקינג, שזה נראה להם כאילו משהו שהוא, על הרבה מהם, זה הכללה, אבל הרבה, זה כזה, פתאום מה, אני אלך לבקש עזרה, ו... אז פתאום צריכים לגייס מיומנויות, ללמוד מיומנויות שלא לא היו להם לפני כן, או לא השתמשו בהם. וזה, אמרתי מקודם, זה הפער הזה בין איפה שהייתי, לפתאום אני כאילו אחד מכולם ו...
זה, אני חייבת להודות שזה יכול לשבור אותך. כאילו זה כאילו הערך העצמי שלך מתרסק בדבר הזה.
ממש, ממש.
ופתאום גם בוחנים אותך, ואתה פתאום בא לראיון, ואתה צריך להוכיח מי אתה, ומה אתה, ומה עשית. זה מה זה, כאילו מכה לאגו.
זה ממש, ושיגידו לך שאת בחור מועמד אחר, זה וואי.
וואי, 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 זה באמת, זה קשוח, זה לא פשוט. אבל זה לא פשוט, אני חייבת להגיד, לכולם.
לאף אחד.
לאף אחד זה לא פשוט. להיות בסיטואציה הזאת שבוחנים אותך. אני חייבת לשאול אותך, זה שוק של מעסיקים היום או שוק של עובדים היום?
זה מאוד תלוי.
יש תקופות ויש תקופות, נכון?
וזה, יש גם, זה תלוי בתעשיות.
אוקיי.
יש תעשיות כאלה ויש תעשיות כאלו, וכמובן גם בדרגים. זה מאוד משתנה. זה מאוד משתנה, זה... רק זה, אם יש לך שעתיים בקטנה ככה.
אני תמיד אומרת, שבת נכנסת בחר ב5. טוב. בואי נתחיל לצלול באמת תכלס לתוך הדברים, ואני רוצה להתחיל לשאול אותך באמת על רעיון עבודה. איך אני ניגשת? את יודעת מה? לא, בוא נתחיל בקורות חיים.
יאללה.
כי קודם כל, כדי לגשת לרעיון, אתה צריך קורות חיים.
חד משמעית.
אז מה, יש איזה משהו מיוחד שהשתנה נגיד ב-2025 במבנה קורות חיים שכותבים היום, שלא כתבו פעם, כאילו יש איזה...
כן, את יודעת, זה נורא מצחיק שדווקא באמת, זה הרבה דברים שאני פוגשת מאותם אנשים שלא חיפשו עבודה כבר הרבה מאוד שנים, ופתאום אני מקבלת קורות חיים שאני לא יודעת, זה מעידן הדינוזאורים בערך.
כן.
אז גם יש כל מיני אמונות שהן לא נכונות לגבי קורות חיים, וגם כן, דברים השתנו, אוטומציות למשל.
אז בואי נדבר על, כן, בדיוק, בואו נפרוט את זה, איזה אמונות למשל, כאילו מה, מה היום... עושים או לא, לעשות ולא לעשות בקורות חיים.
אוקיי, אז ננסה ככה להתמקד בדברים העיקריים, אבל בוא נתחיל, אני ככה אנסה, קודם כל, ההנחה השגויה שקורות חיים צריכים להיות על פני עמוד אחד, ואז מה קורה? יש אנשים שמנסים לדחוס 20 שנות ניסיון לתוך עמוד אחד. זה לא ריאלי, כאילו... מצד שני, אפרופו 20 שנות ניסיון, אנשים טועים וחושבים שקורות חיים זה תיעוד היסטורי של כל מה שעשית לאורך הקריירה שלך, וזה ממש לא. קורות חיים, וזה באמת משהו שכולם צריכים להבין את זה, מהזוטר ביותר ועד הבכיר ביותר. הם צריכים לשקף את לאן פנייך מועדות. לא מה עשית לפני, זה ממש לא רלוונטי. זאת אומרת, גם אם הייתי כל חיי בקריירה שהיא במשאבי אנוש, בסדר? אז זה פחות או יותר אותו דבר. אבל עדיין יש ניואנסים. מי החברה שלה, החברות שאליהם אני פונה? איזה תפקידים אני מחפשת היום? אם זה פתאום אני עוברת מתעשייה מסורתית להייטק, למשל, אז אני צריכה לדבר הייטק. אומנם משאבי אנוש, אבל הייטק, ז'רגון מקצועי, מילות חיפוש. אז באמת, ואני לא צריכה לפרט את כל מה שעשיתי, ובטח לא מה שעשיתי לפני 20 שנה, שהוא באמת נורא לא רלוונטי, אני אמנם הרבה אנשים מאוד מאוד מאוהבים בקריירה שלהם, ובצדק, אבל צריכים לדעת להבדיל בניכר לטפל. והדבר הנוסף שבאמת הוא מאוד מאוד, זאת אומרת, יש המון מה להגיד, כן, אבל אני מנסה ככה להיות ממוקדת, המערכות הממוחשבות, שאנשים ככה קצת איבדו מה זה, פתאום אני רואה אנשים עם 17 גרסאות של קורות חיים, כי צריך גרסה לכל משרה שפונים, נכון? אז זהו שלא. היום, בגלל שכל מעסיק ששומע, מקבל את השם שלך כהמלצה, או מקבל את קורות החיים שלך, דבר ראשון שהוא יעשה, הוא הולך ללינקדאין, לבדוק אותך בלינקדאין.
אוקיי.
אז א', חשוב שתהיה שם, חשוב שתהיה איזה גרסת, שתהיה נוכחות. חייב. דרך אגב, לינקדאין זה חובה, 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 מי שלא שם לא קיים. אבל מה שאני אומרת זה, את לא יכולה שיהיו לך 17 גרסאות שונות של קורות חיים, כמו שפעם היה, כי...
הם רואים את הכל.
אז רגע, ואז אני מסתכלת, ויש לי פה קורות חיים למחירות, אבל פה הוא בכלל איש תפעול, או איש שיווק, רגע, אז מה אתה? אז קודם כל להחליט מה אתה ולאן אתה מכוון, או את מכוונת, ואחר כך בהתאם לזה לבנות איזושהי גרסת אם, שכן יש בה את מרבית מילות המפתח, שאנחנו רואים בתיאורי משרות, לקחת אותם, להשתמש בז'רגון המקצועי, לשלב את מה שרלוונטי לעשייה שלך, כדי שזה יעבור את המערכות הממוחשבות.
זהו, מילות מפתח זה כדי לעבור את ה... זה מה שבאתי לשאול.
גם את האוטומטיות וגם את האנושיות, כי גם אני בתור מגייסת נניח, מה אני אעשה דבר ראשון? אני אלך ואני אחפש, רגע, מה הטייטלים של הבן אדם? אני צריכה שיהיה לו ניסיון בטכנולוגיה כזו, אני צריכה שיהיה לו עבודה עם פלטפורמה אחר, לא, אני אחפש מילות מפתח. אז בין אם זה האנושי או האוטומטי, צריך שיהיה שם את מילות המפתח הרלוונטיות.
כן.
אז את זה באמת אנחנו עושים דרך קריאת תיאורי משרות ולראות מה מבקשים.
איך באמת יודעים איזה מילות מפתח מתאימות לקורות חיים שלי?
אז שוב, את צריכה לדעת לאן את מכוונת, ותסתכלי מה מופיע שוב ושוב בתיאורי
משרות.
עכשיו למשל אני אתן לך דוגמה של משהו שעושים אותו הרבה פעמים כשעושים מעברים בתעשייה. למשל, שוב אני אקח את זה לעולם שלי משאבי אנוש, נניח שעבדתי בגיוס בתעשייה מסורתית, ואני רוצה לעבור להייטק. אם אני, לפעמים בתעשייה המסורתית, למשל, קוראים לזה, אני מנהלת מאגר מועמדים, אבל בהייטק משתמשים בפול מועמדים. או אני עשיתי קליטת מועמדים חדשים, לעומת אונבורדינג. אם בתיאורי משרות כתוב אונבורדינג ופול מועמדים, תשתמשי בפול מועמדים ואונבורדינג, כי אחרת את כאילו מפספסת, משהו שבעצם את כן יודעת, אבל את בעצם לא דיברת את השפה הנכונה. אז חשוב לעשות את המחקר הזה, חשוב לראות לאן פונים, חשוב לעשות את הדיוק, ולא להתחיל להתפזר, לראות לכל הכיוונים שזו טעות מאוד נפוצה, מהלחץ, אנשים מתחילים לשלוח לכל מיני דברים שלא קשורים, ואז גם אחרי תקופה, זה לא עומד במבחן התוצאה, הם לא מקבלים תגובות ממגייסים, ואז הם מתחילים לספר לעצמם שהם לא מספיק טובים, ומתחילים להתפשר, במקום להגיד, רגע, אולי משהו לא עובד טוב בקורות חיים שלי, או בלינקדאין, או...
זה ממש קריטי הקטע של הלינקדאין, כי כבר הזכרת אותו 3 פעמים.
היום בשוק התעסוקה הוא הכי קריטי שיש. קודם כל זה פלטפורמה נהדרת. המון אנשים טועים לחשוב שזה עוד, זה רשתות חברתיות, ואנשים אומרים לי, אני לא אוהבת, לא פייסבוק ולא אינסטגרם. זה לא פייסבוק, זה לא אינסטגרם. זו רשת מקצועית, והיא נועדה בדיוק לצרכים האלה. אז אם אתם רוצים, כאילו אם אנשים רוצים להגיע למגייסים, זאת הדרך היום. כמובן שיש דרך, גם כאן יש כללים איך לבנות את הפרופיל בצורה מקצועית ואיך להתנהל בפלטפורמה הזו, צריך ללמוד אותה, אבל שוב, אני מעט מאוד תחומים, או אנשים שמגיעים אליי, אני אגיד להם טוב, עזוב, לא ממש קריטי הלינקדאין. ברוב התחומים וברוב התפקידים, גם אם זה לא הייטק אגב, כדאי שיהיה.
איך כדאי להציג התפתחות מקצועית והכשרות בצורה אפקטיבית בקורות חיים?
קודם כל, לתת, איך אני אגיד, נתונים כמותיים ומספרים, למשל, כמה עובדים ניהלתי, אם אנשים אומרים, ניהלתי תקציב, איזה תקציב, כמה תקציב, פרויקט בתקציב, מה? כי יש פרויקט קטן, יש פרויקט בינוני ויש פרויקט גדול, אם אני רוצה שהמעסיק הפוטנציאלי יבין מה היכולות שלי, אז כדאי שאני אתן לו איזושהי הכוונה. אנשים אומרים, נגיד, חסכתי בעלויות. איך חסכת בעלויות, ואיזה, כמה?
חסכתי בתפקיד שלי.
כן, במסגרת התפקיד עשיתי פעולות שחסכו בעלויות.
מה זה אומר?
מה זה אומר? מה עשית? איך עשית את זה? וכמה? בכמה חסכת?
זאת אומרת, אל תחסכו בפרטים החשובים האלה.
נכון, ולא לתת כאילו, שוב, לפעמים זה נראה,
לא לדבר בצורה עמומה, לדבר בצורה מדויקת.
כן, להיות מאוד ברורים, לתת נתונים, לדבר לא רק על מה עשיתי, אלא גם על איך עשיתי, זה נכון אגב גם לרעיונות עבודה וגם קורות חיים, כדי שאנשים יבינו מה באמת היכולות שלך, ולא שאני אקבל כמו מין העתק של תיאור משרה.
קופי-פייסט, כן. תגידי, מיומנויות רכות חשוב להדגיש בקורות חיים?
כן, במידה, אבל כן, שוב, בטח ובטח בתפקידים ניהולים, למשל, שהרבה פעמים אנשים נורא מפספסים את זה בכלל בתהליך של חיפוש עבודה, את הנושא הזה של, הם נורא מתמקדים
בהישגים,
בהישגים היבשים, אבל בסוף אנחנו מגייסים אנשים, אנחנו לא מגייסים קורות חיים, אנחנו לא מגייסים פעולה כזו או אחרת. אז אני רוצה להבין מי הבן אדם שעומד מאחורי ומה היכולות שלו, ואם יש לי יכולות תקשורת או יכולת רתימת עובדים, או אם יש לי חשיבה יצירתית. אבל כשאני אומרת את הדברים האלה, שוב, לא כרשימת מקולת, שיהיה להצמיד את זה לדוגמאות, להראות כאילו איך השתמשתי בחשיבה היצירתית ואיך זה עזר לארגון בעצם.
מה לגבי תחביבים או מידע אישי לכתוב את זה?
אז ככה, אז קודם כל תחביבים, תראי, ברוב המקרים אין מקום בקורות חיים לכתוב תחביבים. אגב, בלינקדאין יש מקום לזה. אם התחביב הוא משהו שהוא, יש לו ערך לגבי התפקיד שאליו את פונה.
אז בטוח.
כן, אבל אם לא, אז לא בקורות החיים, אבל כן בלינקדאין.
אני חייב לשאול לך משהו, כי בדרך כלל בקורות חיים כותבים גיל. וזה סנן ראשוני בהרבה מאוד, באופן מפתיע, אני רוצה לספר לך משהו. לפני כמה חודשים הייתי ביפן. וביפן, הם מאוד אוהבים את העובדים המבוגרים. ואתה רואה, כאילו ביפן אין דבר כזה, כאילו לצאת לפנסיה. אתה עובד כל עוד אתה יכול. ובכל מקום שאת הולכת, את פשוט רואה עובדים מבוגרים, וגם מתייחסים אליהם מאוד בכבוד, והכל, וזה נורא, נורא יפה דווקא. עכשיו, איך, כאילו, עכשיו, בישראל זה פחות לצערי הרב, אולי זה משתנה קצת, אבל גיל זה בכל זאת איזה חסם, וחבל, כי דווקא אנשים מעל גיל 40 הם אנשים, קודם כל, אפילו 45 ו-50 אני אגיד את זה, הם יותר פנויים, כבר אין ילדים קטנים, כבר יש להם ניסיון, נכון. יש להם פרספקטיבה, אתה לא לחוץ, אתה גם לא ממהר, יש לך יותר, אתה לוקח את הדברים טוב איזי. ורציתי לשאול אותך איך, בכל זאת איך מתמודדים עם הדבר הזה, כי אנחנו יודעים שיש איזשהו חסם, שזה בכל זאת איזה חסם.
כן, טוב, יש הרבה חסמים, גם אם את אישה, ואת אישה בגיל מסוים.
נכון, בדיוק,
אבל
בדיוק.
אני אומר כזה דבר, קודם כל, באמת לכוון לאותם ארגונים אני ארצה ויהיה לי נעים לעבוד, והתרבות הארגונית, זאת אומרת, גם אנשים שהם מבוגרים יותר, היום בהייטק יש חברות, לא מעט חברות, שמעסיקות אנשים שהם טיפה יותר מבוגרים, וזה כאילו חלק מהתרבות, פשוט לחפש את אלה, לא ללכת לאיזה סטארט-אפ, שכל הילד, כולם שם זה בני 27 עד 35, כאילו, אז לא יהיה לך שם סיכוי. אבל מבחינת קורות החיים, שנדמה לי שזה מה שרצית ככה לדעת, אז תראי,
כי לפעמים מספיק שרואים את תאריך לידה בקורות חיים, זה כבר סינון אוטומטי.
אז קודם כל נגעת פה בנקודה, שגם כן, כבר לא רושמים, לא רושמים, לא תאריך לידה, וגם לא רושמים תעודת זהות, וגם לא כתובת מגורים, זה לא מעניין אף אחד, אני לא אגיע, מגייסת לא תבוא לבקר אותך. אין צורך להשאיר רק מייל, טלפון, ואם יש לינקדאין, אז גם את הלינקדאין.
וגם לא רושמים נשואה, ילדים.
את מי זה מעניין? זה לא אמור, זה באמת,
זה לא אמור לעניין.
לא אמור לעניין, ובואי, זה גם לא חוקי, דרך אגב, אם שואלים אותך, אבל זה באמת לא רלוונטי, כי אני באה להציג את ההישגים המקצועיים שלי, מה זה משנה כמה ילדים יש לי? אם היא תרצה, או ירצו לשאול ברעיון עבודה, שיבושם להם, זה לא חוקי, אבל לא יודעת כמה אוכפים את זה בארץ. אבל בכל מקרה, בקורות חיים, הרבה פעמים אנשים באמת אומרים לי, אני לא רוצה לכתוב את הגיל. אז א', לא לכתוב את הגיל, אבל מצד שני, זה מאוד obvious, כאילו כשרואים קורות חיים מבינים, עם הניסיון ועם באיזה תפקיד את נמצאת וכמה דברים עשית בקריירה, כבר מאוד אפשר להבין, או מתי למדת באוניברסיטה, או מתי היית בצבא, אפשר לעשות את האחד ועוד אחד ולהבין בת כמה את. אז אני בכלל בעד בכל התהליך הזה של חיפוש עבודה, לא לנסות לטשטש את הזהות שלי. אני זה מי שאני, כולל הערכים שאני מביאה איתי לארגון, כולל הרצונות שלי, שעות עבודה, לא יודעת מה, תרבות ארגונית, כל הדברים האלה צריכים לקחת אותם בחשבון, ולא לנסות כאילו למצוא עבודה ויהימה. למצוא עבודה שמתאימה לי. אז היא מתאימה לי גם מבחינת הגיל שלי, גם מבחינת זה שאני אימא ובכל זאת חלקנו, לא כולם, וזה בסדר. יש כאלה שזה בא, את יודעת, במדרגה השנייה. יש אנשים שזה מבחינתם, זה דבר ראשון. אז אם זה דבר ראשון, אני צריכה למצוא ארגון שמכבד את זה, ולא להיבהל, בסדר?
אני רוצה לשאול אותך איך מתמודדים, אם יש לי קורות חיים שהם מאוד ריקים, או רזים, נקרא לזה ככה, או שעברתי הרבה מקומות עבודה, או שאני רוצה להתחיל עכשיו תחום חדש. נורא בא לי להתחיל, אבל אין לי ניסיון. איך אני בכל זאת משקפת את זה בקורות חיים?
אוקיי, אז ציינת פה את כל עולמות החיפוש עבודה. תראי, אני אנסה ככה זה. אם את באה בלי ניסיון, יצאת מהאוניברסיטה, אין לך ניסיון. אז אנשים צריכים להבין שהמגייסים מחפשים אנשים בלי ניסיון, זה בסדר. אז בסופו של דבר, את צריכה להציג איזה ניסיון בכל זאת יש לך? כי עשית משהו, עשית משהו בצבא, אולי התנדבת, אולי את מדריכה בצופים, אולי היית מלצרית, מהמלצרות למדת שירותיות, למדת לעבוד בתנאי לחץ בצופים, אולי היית מדריכה, אז יש לך כישורי הדרכה, יש כל מיני כישורים שצברת, המעסיק של מגייס מישהו שהוא רק יצא מהצבא בלי ניסיון, לא מצפה שיהיה לו פה איזשהו ניסיון ספציפי בתחום. אז להציג מה שיש לי להציג שהוא רלוונטי למה שאני מחפשת. גם קורסים מהאוניברסיטה וכולי, והתנדבויות, זה בהחלט המקום. מישהו שעושה שינוי, אוקיי? עכשיו אני כבר עברתי כברת דרך, אני עוד 10-15 שנים אני בתחום מסוים, עכשיו אני רוצה לעשות שינוי. אין לי ניסיון בתחום שאליו אני פונה. אבל יש לי המון ניסיון ב-10-15 שנים האלה. אני צריכה פשוט לחשוב טוב-טוב, אם לבד או אם בעזרת אנשי מקצוע, לחשוב טוב-טוב, מה הם אותם כישורים, יכולות והישגים שצברתי לאורך הקריירה, שאני יכולה לחבר אותם
לתפקיד
החדש, ויש המון כאלה. אז באמת זה בעצם
מדהים. אנחנו נצא להפסקה קלה, ומיד נמשיך אחריה.
זה ממש, אני כבר לא עצוב כל כך, אני כבר לא עצוב כל כך, אני יודע היום, היום אני אולי נרגש, אני אוהב פתאום לחיות, היום אולי אני נרגש, אתה שומע ועד הסוף, ואז נראה שואל את אלוקים, אני שואל את אלוקים, אני קורא היום. תן לנו לחיות היום מההתחלה, תן לנו מההתחלה ועד הסוף, ואז תראה שאני הולך יפה בצלם,
לצאת מהמינוס ולעלות אל מסלול האושר בהגשת ענבר אם.
כתבנו קורות חיים, הזמינו אותנו לרעיון עבודה.
או, כולו, לולו, לולו, כל הכבוד. משימה, צלחתם.
משימה, אחד, one to go. אז מה עכשיו? ואיזה טיפים? את נותנת לי, לפני שאני מגיעה לרעיון עבודה, איך להגיע לרעיון עבודה? תני לי שלושה טיפים ככה טובים.
יו, את מקשה עליי פה עם שלושה טיפים. יש לי איזה שעה שיחה. ועוד לדברנית כמוני זה בכלל. אבל אם אני צריכה להתמקד בכל זאת, אז קודם כל באמת להבין לאן אני מגיעה. מי החברה, מה התפקיד.
לעשות מחקר,
חייב. ודבר שני, הרבה פעמים אנשים מגיעים לרעיונות עבודה, כשהם, כאילו, מה שיוצא אני מרוצה. אני כבר אבוא, הניסיון שלי ידבר בעד עצמי, אין הנחתום מעיד על יסתו, נכון? ברור, גידלו אותנו על זה שלשמור על צניעות וזה, אז זהו שלא. צריך לבוא מאוד מאוד מוכנים, עם לחשוב מראש, כמה דברים עיקרים. אחד, הצגה עצמית, לא של שעתיים, ולא של שני משפטים. משהו כזה שמציג את מי אתם ברמה האישית, את הניסיון המקצועי ואת מה אני מחפשת היום, כשמן הסתם זה חייב להיות איכשהו מחובר למקום שבו אני מתראיינת, בין אם זה לחברה או למשרה. אז הצגה עצמית מאוד מאוד ברורה, מדויקת ומרשימה, אבל לבוא עם מסר וידיעה ברורה של מה חשוב לי שידעו עליי. כי שוב, אני יכולה לספר על עצמי המון המון דברים, אבל לא באו לשמוע את כל קורות חיי. למעסיק בסוף יש לו איזשהו כאב, איזשהו צורך. אני צריכה שתפתרי לי, יש לי בעיה בשיווק, החברה שלי, אני לא מצליחה להשיג לקוחות, אני צריכה שתפתרי לי את הבעיה הזאת. אז תבואי ותספרי לי, מה בכישורים יכולות ובניסיון שלך יפתור לי את הבעיה של השיווק? אל תספרי לי דברים אחרים, כי זה פחות רלוונטי. אז צריך לבוא ולעשות את השיעורי בית, ולבוא מוכנים עם המסרים המדויקים, ואם אני לא יודעת לבד, אז לעשות את העבודה הזאת עם אנשי מקצוע, שיעזרו לך לדייק את המסרים ולבוא מאוד מאוד מוכנה.
איך אני יכולה להבדיל את עצמי מועמדים אחרים?
אז זהו.
הרי כולם יבואו וכולם ספרו על עצמם ערים וגבעות, וכולם, לכולם יש ניסיון, בטח במשרות בחירות, אז כולם באו עם איזשהו...
בדיוק, זה מצחיק שבדיוק כתבתי על זה היום, יש לי קהילה שאני מנהלת, בדיוק כתבתי להם את זה. כי בסוף, נניח, אם אני מגייסת מנהל תפעול, נניח, כולם יבואו עם פחות או יותר אותו ניסיון של מנהל תפעול.
אז איך אני אבלוט?
תבלטי קודם כל אם תדעי מהם ההישגים שלך, כי את עשית דברים מסוימים, והוא עשה דברים אחרים. אז בואי תדעי קודם כל מה ההישגים שלך, תדברי עליהם, כמו שאמרנו קודם, עם נתונים מספריים וכמותיים. תחברי לזה, כמו שאמרתי, לא רק את מה עשית, אלא איך עשית את הדברים. איזה מאפיינים אישיותיים, איזה כישורים, איזה מיומנויות יש לך שאפשרו לך להגיע לאותם הישגים. כדי שזה לא יהפוך להיות רשימת מקולת, שזה גם יהיה הרבה יותר גם אלגנטי ונעים גם לך וגם לשומע השיווק העצמי הזה. ובסופו של דבר, שוב, כשאני יודעת מה מייחד אותי, זאת אומרת, לבוא ולחשוב איך עשיתי את הדברים ולא רק מה עשיתי, זה מה שמבדל אותי ממישהו אחר. האיך שלי, הדרך שבה אני עושה, כי יש מישהו שהוא נורא bottom line, תוצאות, זה בסדר, יעדים, תוצאות, מספרים, הכל בסדר, יש ארגונים שזה מה שהם מחפשים. יש אחד אחר שהוא נותן יותר דגש על היחסי אנוש, ואולי זה מה שהארגון מחפש, אבל זו הדרך שלי לעומת הדרך של ההוא, לטוב ולרע, זאת אומרת, אבל אני צריכה לדעת, כאילו ש...
את ציינת משהו נורא חשוב, את אמרת שבעצם מאוד קשה לנו, מצד אחד אנחנו חייבים, אנחנו פה בפוזיציה שאנחנו חייבים להראות כמה אנחנו טובים, ומי אנחנו, ולהבליט את היתרונות שלנו. ומצד שני זה מרגיש יאיר, זה מרגיש מתנשא. איך אני עושה את זה למרות ש... כאילו, איך אני מבליטה את התכונות הטובות שלי, את ה... בלי להיות יאיר.
אוקיי. אז קודם כל אני אגיד שאלף אין לך ברירה. בואי, כאילו צריך לשים את זה, להשאיר את זה מחוץ לדלת. אין ברירה, אף אחד לא יעשה, לא ישווק אותך עבורך. את רוצה למצוא משרה, אין לך ברירה, ואת חייבת לעבור את המשוכה הזאת ולהבין שאם את לא תציגי את עצמך, אף אחד לא יעשה את העבודה בשבילך, ואל תצפי שתשבי שם ותספרי איזה שניים, שלושה משפטים, וישב המגייס ויעשה עבורך את האחד ועוד אחד, ויבין מה את שווה ואיזה ערך יש לך לתת. זה לא יוצא יהיר. כשאת מצמידה לזה דוגמאות, כשאת לא באה ברשימת מקולת ואומרת, אני ככה וככה וככה וככה, אני מדהימה במה שאני עושה, אני יודעת לרתום אנשים, אני אלופה בלרתום אנשים, או אני נהדרת בלצמצם עלויות, זה אמירה שהיא באמת נשמעת קצת כאילו, ולא מחוברת. אבל אם ברגע שאני באה ומצמידה לזה איזושהי דוגמה, ואני מספרת, לדוגמה, היה לי פרויקט כזה וכזה, ובפרויקט הזה עשיתי כך וכך, ובעזרת הפעולות האלה והאלה, הצלחתי להוביל לירידה משמעותית בהוצאות, אז עכשיו זה כבר לא באתי וסיפרתי על עצמי סיפורים בלי שום... סיפרתי סיפור, נתתי איזושהי דוגמה, איזושהי סיטואציה שקרתה בעבודה, מתוך זה אני בעצם מלמדת. והדבר הנוסף, שאומרים את זה הרבה לאנשי, דווקא בעלי עסקים, אבל זה נכון גם למחפשי עבודה. It's not about you, תכלס. כאילו זה לא, את באה לרעיון עבודה, לא את המעניינת. מה שמעניין זה שיש פה ארגון שיש לו כאב. אם את תדברי על איך את יכולה לעזור לארגון הזה עם היכולות והניסיון שלך, פתאום זה כבר הופך להיות, אני לא באתי להשוויץ. אני באתי להגיד לכם, תראו, זה מה שיש לי להציג. זה מה שיש, זה היכולות שלי, זה הידע שלי. ועם זה אני רוצה לעזור לכם. אז זה פתאום נהיה כאילו כבר לא ביג דיל. כאילו, לא באתי כמו איזה חברת פרסום עם איזה שלט חוצות ואני מדהימה. אלא היכולות שלי. ולהפוך את זה לשיחה. לשיחה של שיחת היכרות. להציג את היכולות.
יש הבדלים ברעיונות של תפקידים שונים בתעשיות שונות?
כן, בטח שיש. יש הבדלים גם... בתהליך עצמו גם, זאת אומרת, יש מקומות, למשל, שתעשיות מסוימות שעושים יותר את המבחנים האישיותיים, או מבחני האמינות, שבתעשיות אחרת בכלל לא שמעו על זה, או מכוני מיון והערכה, חלק משתמשים בזה יותר, חלק פחות, גם בתפקידים מסוימים, אז יש הרבה הבדל.
מה הטעויות הכי נפוצות ברעיונות עבודה?
א', שאנשים מגיעים לא מוכנים.
Okay.
ואז אני אגיד לך מה קורה כשאנשים מגיעים לא מוכנים. מעבר לזה שהם, או שהם לא מדברים מספיק, ואז בעצם איך, מה אני אקח עליי? חימור בתור מגייסת? כאילו, איך אני אדע אם את מתאימה לי או לא? וגם כשאת לא מדברת, או לא מעבירה מסרים שהם ברורים ומדויקים, ממש לא מאכילה את המראיינים בכפית, של למה כדאי לי להעסיק אותך ולמה את טובה, בסוף אני צריכה לשגרר אותך בתור המגייסת. אני צריכה ללכת מנהלת משאבי אנוש, או למנהל המגייס, או למנכ״ל, ולבוא ולהגיד, זה הבן אדם עבורי. איך אני אשגרר אותך, אם את לא יודעת להגיד לי, איך אני אדע להגיד לא? אז זה דבר אחד. והטעות השנייה, כשאנשים לא באים מוכנים עם המסרים מראש, אז או שהם מדברים בדברים ליד, או שהם אומרים דברים שאחר כך מפילים אותם לכל מיני בורות. ושם נכנס המתח והלחץ, שזה מתחיל מן איזה מערבולת כזאת, שלא מצליחים לצאת ממנה.
כמו מה, למשל, תני לי דוגמה.
כאילו, אם לא באת, אם נניח, יש הרבה נושאים כאלה כאובים, אוקיי? לא הסתדרתי עם הבוס הקודם, אוקיי? ובגלל זה עזבתי את מקום העבודה. אם לא בניתי את המסר הזה נכון, ואני מדברת על נכון לא בקטע של לשקר, אלא בקטע שלהעביר את ההסבר as is, אבל בצורה ברורה ושמתקבלת, אז אני באה ופתאום מגיעה השאלה שהייתה צפויה שהיא תגיע, אבל לא התכננתי על מה להגיד, אז אני מתחילה לברבר איזשהו סיפור, ואז אני מתחילה או להכפיש את השם של הבוס, או שאני מתחילה להגיד כל מיני דברים על עצמי, שלא הייתי אמורה להגיד, אז בשביל מה להיכנס לזה בכלל, כאילו פשוט תגידי את זה וזהו, כאילו, אז יש המון דרכים להימנע מהבורות האלה, אם את באה מוכנה מראש, כן.
תכנון זה מילת המפתח.
כן, אגב, תכנון, שזה הרבה פעמים אנשים אומרים לי, זה לא לבוא ולדקלם תשובות, כי גם זה לא עובר ברעיון עבודה. זה לא לבוא וללמוד בעל פה את התשובות, אלא להבין פחות או יותר מה חשוב לי להגיד, מה אני רוצה, להבין איזה שאלות שואלים
את המסר.
בתעשייה שלי,
כן, לתפקיד שלי. כן, להבין את המסר. וגם, כמו שאת אומרת, תגידי, באמת, תמיד שואלים, לא רק מה החוזקות, תמיד שואלים מה החולשות. ותמיד כולם אומרים, אני פרפקציוניסט.
היי שאלה שנועה על כולם.
אני פרפקציוניסטית, כן. זה ה...
אוי, 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 למי שאומר את זה, ואבוי, גם אם זה נכון.
אז מה, איך אנחנו עונים על שאלות כאלה?
אז אני אגיד קודם כל, שכן חשוב לי להגיד, שזה לא שאלה שהיא רק מיועדת לעובדים זוטרים, גם בכירים מקבלים אותה פשוט, אותה גברת בשינוי אדרת, זה נשמע אחרת, למשל, איזה אתגר תהווה עבור הבוס שלך, הקולגות או הלקוחות, ואז כאילו, או איזה טעות עשית, או הביקורת שקיבלת, כל השאלות השליליות האלה. אז קודם כל אני חייבת להגיד, המגייסים לא מנסים להפיל אף אחד. אוקיי? זה, קודם כל נשים את זה על השולחן. המטרה היא לא להפיל. המטרה היא לראות שיש לך מספיק מודעות עצמית, ביטחון עצמי, שלבוא ולהגיד, כן, אני לא מושלמת, ועשיתי טעויות, או שיש לי נקודות שאני פחות חזקה בהן. אני מודעת לזה, אני לא נותנת לזה לפגוע בעבודה שלי. והנה הדברים שאני עושה, או עשיתי, כדי לשפר אותם. סתם לצורך הדוגמה, נניח, אני לא טובה בניהול זמן, נניח, אוקיי? עכשיו, בוא נגיד שלא הייתי בוחרת את זה, אם אני הולכת לתפקיד, שהדבר האקוטי שם זה לעמוד בזמנים. אבל נגיד שזה לא, ואני אומרת, אני לא כל כך טובה, אני קצת יותר על הצד האיטי. אז אני יכולה לבוא ולהגיד, מבחינת, נגיד, מהירות, אני פחות מהירה בעבודה שלי, אבל אני חייבת לציין שקודם כל אני מאוד מאוד מדויקת. זאת אומרת, אני, יש לי אפס טעויות, בגלל שאני יותר ככה עושה את הדברים יותר לאט, אז אני גם מבדה שאין לי טעויות, אז אין כאילו בזבוז זמן על תיקונים. ודבר שני, בגלל שאני יודעת שאני זה, אז אני גם למדתי לעבוד עם טיימרים, למדתי לתעדף, זאת אומרת, אני מראה איך, מה למדתי מזה, מה אני, איך התפתחתי מהדבר, ולא להשאיר את זה בתור, בגדר תקלה, כאילו.
כן. ומה קורה במצב שאני עוברת הרבה תפקידים, כאילו? איך הם מתמודדים עם זה, בראיון עבודה?
אז גם זה מתחבר לשאלה ששאלת מקודם על ההבדלים בתעשיות, כי יש הבדל בתעשיות, למשל בתעשיית הייטק, זה ידוע שיכול להיות בחברות סטארט-אפ הרבה מעברים, אבל עדיין גם שם צריך לדעת להסביר את זה. אז באמת לבוא ושיהיה הסבר הגיוני למה עברתי מתפקיד לתפקיד. וזה בסדר גמור אם עבדתי כמה חודשים בחברה ופשוט לא הסתדר, כי אולי לא התאים מבחינת הערכים, לפעמים זה גם הובטחו לי דברים שלא קיימו אותם, זה בסדר גמור, רק שוב צריך לדעת לבוא ולהגיד את הדברים, לא בקטע של להכפיש אף אחד, אלא לבוא ולהציג את הנתונים ולא לנסות לטשטש את זה, שזה אחת הטעויות של מחפשי עבודה. מנסים להחביא את זה, שלא יגיעו לשיחה, לנושא הזה בשיחה, איכשהו מרוב לחץ, כי אני כל הזמן רק עסוקה בלהסתיר, אז א', אני מפספסת להגיד את מה שרציתי להגיד, ושנית, מראיינים שהם קצת מנוסים, מזהים שאת מנסה לברוח מאיזה משהו. אז ברור שהם יתעכבו על זה. אז בואי תניחי את זה לשולחן, דברי על הפיל שבחדר, רק תעשי את זה בצורה שכאילו, שוב, התאמנת ואת יודעת מה את רוצה להגיד בנושא, ותסבירי את ההיגיון שבמעברים, כאילו, לגיטימי.
ומה עושים עם המילה הנוראית הזאת, overqualified? כי הרבה פעמים, תראי, אנשים הם גם מגיעים לפעמים לסיטואציות שאין להם ברירה, אנחנו צריכים פרנסה, ואז אני, גם אם אני לא רוצה להתפשר, לפעמים אין ברירה. אני זוכרת פעם אחת בקריירה שלי, כשעבדתי בבנק, רציתי להתקבל לאיזשהו סניף. כי באותה סיטואציה, ברמה המשפחתית, רציתי להיות קרוב לבית. אז ביקשתי לעבור לסניף במקום מגוריי, שזה הסניף קטן שכונתי. והמנהל סניף אמר לי, אין מצב, אני לא מקבל אותך, את אובר קווליפייד לסניף הזה, את פצצת אנרגיה, ואת עמותי פה, ואני, זה סניף קטן שכונתי, אין פה עבודה, אני, את... והתחננתי, התחננתי, התחננתי, אמרתי לו, בבקשה, 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 משפחתית, אני חייבת להיות פה עכשיו, הוא אמר לי, לא, לא, אין, אני לא מקבל אותך. מה עושים עם זה? מה עושים עם האובר קווליפייד הזה?
אז תראי, כשאת מדברת, וזו דוגמה נהדרת שנתת, כשאת מדברת על משפחתית, אני צריכה את זה. זה לא שאני אומרת, אל תגידי שזה בגלל זה. אבל מה שקורה לי בתור, לא רק
לפעמים בחיים אבל... אין, אני הייתי, לא משנה למה, אבל...
כן, לא, אבל... זה לגיטימי. לאחרונה הייתה לי מישהי שהייתה בתפקיד ניהולי מאוד בכיר בתחום המדיקל, והיא רצתה לעבור, לעשות שיפט בתוך עולם המדיקל, אבל לתחום אחר. ובשביל זה הייתה צריכה לרדת ברמה, אבל הייתה צריכה לבוא גם כאן, מוכנה ולהסביר למה היא עושה את הירידה הזאת, להסביר שאני מודעת לזה, אני לא מתכוונת, כאילו, אני לא עושה את זה, ואני, אחרי חודש אני אתייאש, כי אני, תבוא לי איזה הפתעה שזה קטן עליי. אני יודעת שזה קטן עליי, אבל זה מה שאני רוצה, כי אני רוצה ללמוד מלמטה, כדי שאני אוכל לצמוח. או במקרה הזה, גם כן. אם את באה, ובגלל באמת אילוצים משפחתיים, א', את באה ומסבירה את זה, ואת יכולה לבוא ולהגיד גם לבוס שלך, במקרה הזה הוא גם הכיר אותך, שזה קצת יותר פשוט, לבוא ולהגיד לו, תקשיב, אני מתחייבת לך, אני לא אעזוב את התפקיד הזה, אני נותנת לך עכשיו שנה, שנתיים בתפקיד, אני נותנת לך כאילו את המילה, או תחתמו מצידי, כי מה הם מפחדים? הם מפחדים שתבואי לעבודה, אחרי 3 חודשים תביני שזה, וואי, מה זה קטן עליהם, שעמם לי, לא בא לי על זה, ואת תברכי להם, אז כאילו, זה לא מתאים, הארגון השקיע בך כסף וזמן. לכן אני אומרת, את צריכה לבוא עם טיעון משכנע, שהוא לא רק לגבייך. זאת אומרת שגם הם יבינו מה יוצא להם מזה, ולמה כדאי להם.
תקשיבי, הגענו לסיום, ויש לנו שתי דקות. ואני רוצה שתגידי בשתי דקות האלה, כי אני הולכת לאתגר אותך עכשיו עם השאלה.
איי, איי, איי.
אבל באמת יש לנו שתי דקות. איך אפשר להציג נכון את הטיפיות שכר ותנאים?
אוקיי.
שאני יודעת שזה נושא שגם אנחנו יכולה לדבר שעה, אבל תני לנו בכל זאת איזה טיפ.
סיכמנו תהליך של כמה מפגשים בפחות משעה, אבל סבבה. אבל כן, ציפיות שכר זה חתיכת אישיו, אף אחד לא אוהב לדבר עליו. קודם כל, אני חושב שאם באמת אפשר לסכם את כל השיחה בינינו למילה אחת, מילת המפתח היא לבוא מוכנים, לעשות שיעורי בית. קודם כל להבין מה משלמים בתעשייה לתפקידים מהסוג הזה עם הניסיון שאני מביאה. לבוא עם איזשהו טווח, אוקיי? ולהראות גמישות. כן לדעת מה הקו התחתון שלי, כי אין מה לעשות, יש לי אילוצים, ואני לא יכולה לרדת מסכום מסוים, אז אם אני לא יכולה לרדת, אני לא יכולה לרדת, אבל לתת איזשהו מקום בכל זאת כן למשחק הזה. מה שחשוב לי כן להגיד בהקשר הזה, שהרבה אנשים עושים את הטעות הזאת, זה בשום פנים ואופן לא יכול לבוא מהצד של המועמד, באף שלב. השאלה על ציפיות שכר, כאילו על מה אתם משלמים, מה המשכורת שזה, לא שואלים את זה, מחכים שזה יבוא מהצד של המגייס משתי סיבות, אחד כי אז זה נראה נורא גרידי כזה, כאילו זה כל מה שמעניין אותך, כאילו לא מעניין אותך מה התפקיד, האחריות, הארגון, כל מה שמעניין אותך זה העניין של השכר, זה מאוד turn off, והדבר השני, שברגע שעשית תהליך גיוס, ועשית כמה רעיונות, והחברה כבר יותר engaged, כאילו כבר יותר השקיע בך, וכבר רוצים אותך, אז הרבה יותר קל לעשות מסע ומתן, כשאת כבר יודעים מה הערך שלך ומה התרומה. אז תמיד לחכות לשלב האחרון, לחכות עם זה. אבל אם בכל זאת התשובה, השאלה מגיעה בהתחלה, אז באמת לבוא עם איזשהו ידע על מה פחות או יותר מקובל בשוק, ולהציע את הטווח הזה, ולהראות מקום לגמישות, כי בסוף, זאת אומרת, להשתדל, אם אפשר.
אני כן חייבת לשאול אותך, למרות שאני כבר ממש, אנחנו צמופים בזמן, אבל אני כן חייב לשאול אותך, אם יש משהו שאני צריכה לשאול את המראיינים בסוף. זאת אומרת, אם אני ניגשתי לרעיון עבודה, אז מה לשאול אותם?
בטח, לשאול של, קודם כל תמיד להכין שאלות, לשאול איזה, להכין 3 שאלות בערך, לשאול על הארגון, אפשר לשאול על התרבות הארגונית, בטח אפשר לשאול על התהליך, על המשך, מה צפי להמשך, כדי שאני ידע מה צפוי. מה אתם מחפשים במועמד שאתם, כאילו מה חשוב לכם?
לשאול אותם בסוף? כן, דווקא בסוף?
בטח, קודם כל בסוף, כי זה הזמן בדרך כלל לשאלות, את יכולה גם אם הרעיון הוא יותר ברמת שיח, את בוודאי יכולה לשאול את השאלות תוך כדי, אבל אם לא, ושואלים אותך בסוף אם יש לך שאלות, אז תשאלי מה הם מחפשים במועמד, כי זה ייתן לך אפשרות, א', אם לא דיברת על זה במהלך הרעיון, תוכל לחדד, וגם לרעיונות הבאים, לדעת שזה הדברים שצריך לתת עליהם דגש, ולבוא עם דוגמאות. וגם לדעת אם זה מתאים לך, אולי הם מחפשים דברים שלא מתאימים לך ואת לא רוצה. אז כן, להכין שאלות.
מדהים. דינה יקרה, תודה רבה לך, היה מרתק.
תודה, תודה שהזמנת אותי.
באהבה. תודה לך על כל הידע. אז תודה רבה לדינה לוי קרין, על כל הידע והטיפים הנהדרים. תודה רבה לכם שהייתם איתי. אני הייתי ענבר אם, ניפגש בשבוע הבא. בשעה 5, להתראות סופש מעולה, ואינשאללה עד השידור הבא, כל החטופים בבית.
שמלטפות את העלים ראיתי אותך זה לא חזיון תעתועים שמעתי
ראשי בעצם צל ראיתי מגדל מזדעזע ורחל